ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
אמרנו שהנושא שלנו לחודש אלול זה מסגרת לשני ההפטרות ימים נוראים. ראינו בשבוע שעבר את ההפטרה של יום א' בראש השנה, וניסינו להוסיף, אמרנו שבפשטות הסיבה להפטרה, כמו שמנינו שמפטירים בחנה, כי בראש השנה נפקדו שרה, חנה, רחל וכו' וכו', וניסינו להוסיף נקודה נוספת, את הנקודה המיוחדת של התפילה, והעמקנו בזה למה תשע ברכות וחנה מתפללת, וניסינו להסביר דרך הכוח של התפילה מה המשמעות של בחירת ההפטרה הזאת. אני מבקש את רשותכם לעשות היום את אותו דבר. מה זאת אומרת את אותו דבר? אנחנו קודם כל עוברים לירמיהו, ואנחנו מדברים על ירמיהו ל"א, על החלק הראשון שלו. אני מקווה שכולם מצוידים ונחים. עכשיו, אז בואו לעבור על המקורות החזליים ועל מה שיש בפסיקה, בבחירה של ההפטרה הזאת, וקראתי לזה יסוד הזיכרון ביום הזיכרון. מה זאת אומרת יסוד הזיכרון? המקור שלנו זה הגמרא בראש השנה למד א', מקור מספר אחד. שם הגמרא דנה בכל קריאות התורה וההפטרות של המועדים. ואומרת הגמרא כך, בראש השנה בחודש השביעי, זה מנהג שאנחנו לא נוהגים בו היום, הכוונה היא למה שמופיע בפרשת אמור, בפרשת המועדות, אנחנו לא קוראים את זה, ומפטירין הבן יקיר לי אפרים. ויש אומרים, והשם פקד את שרה, ומפטירין בחנה, והעידנה, העידנה של תקופת הגמרא, זה כמו העידנה של ימינו שלנו, ואיקה תרי יומן, יום הקמה כיש אומרים, מה שראינו בשבוע שעבר, והשם פקד את שרה ומפטירין בחנה, למחר, והאלוקים נישא את אברהם, ומפטירין הבן יקיר לי אפרים. מעניין, שהגמרא מביאה את הפסוק האחרון מההפטרה. אז הגמרא אומרת את הפסוק האחרון של ההפטרה. ומפטירין הבן יקיר לי אפרים, שכפי שראינו, זה פסוק י"ט בפרק למד א', שהוא מסיים, הוא מסיים את ההפטרה. אומר רש"י, הבן יקיר לי אפרים, משום זכור אזכרנו רחם הרחמנו. שואל את עצמו רש"י, מה פתאום זאת ההפטרה של היום השני של ראש השנה? היום השני של ראש השנה קוראים את פרשת העקידה, מסירות נפש. האם זה קשור להפטרה? אז אומר רש"י, יש סיבה טכנית. מה הסיבה הטכנית? אנחנו יודעים שיש לנו חיוב מיוחד לומר מלכויות זיכרונות ושופרות. וזה אחד מהפסוקים שאנחנו אומרים בזיכרונות. אז אומר רש"י, משום זכור אזכרנו רחם הרחמנו. אז הדבר הזה מופיע. הרמב"ם בהלכות תפילה, במקום מספר 2, אומר רש"י, בראש השנה קוראים בחודש השביעי באחד לחודש, ומנהג פשוט שקוראים ביום הראשון והשם פקד את שרה, ומפטירים האיש אחד מן הרמתיים, ובשני קוראים והאלוקים נישא את אברהם, ומפטירים הבן יקיר לי אפרים. גם הרמב״ם מעתיק את לשון הגמרא, לא מביא את הפסוק הראשון של ההפטרה, אלא מביא את הפסוק האחרון של ההפטרה, וזה מה שהוא אומר. הטור, שכבר עושה לנו סדר יותר משמעותי, בסימן תף ראש א', אני מזכיר שבשבוע שעבר דיברנו על סימן תף קוף פי דלם, שעוסק ביום הראשון של ראש השנה, אחרי זה יש את כל הלכות קיות שופר המסובכות, ואז מגיעים ליום השני. היום השני זה סימן תף ראש א', אומר הטור כך, בשני מתפללים ותוקעים כמו בראשון, ואנחנו יודעים שגם ביום השני מברכים שהחיינו על תקיעת שופר, למרות שברכנו אתמול, מברכים גם ביום השני, וקוראים בפרשת וירא אליו מין, והאלוקים נישא את אברהם עד סוף סדרה, ומפטיר קורא כמו אתמול, הכוונה היא בקורבנות בפרשת פנחס, ומפטיר בירמיה, כה אמר השם מצחן במדבר, שזה פסוק א' בפרק למד א', עד הבן יקיר לי אפרים. אחריו מסביר הבית יוסף, בערך מה שראינו ברש"י על הגמרא, מפני שחובת היום להזכיר זיכרונות, וכתיב בהוק רע, זכור אזכרנו. כך גם יש בפרישה בשם הרן וכו'. השולחן ערוך שמפיו אנו חיים, ומפטיר בירמיהו, כה אמר השם מצחן במדבר, עד הבן יקיר לי אפרים, ערוך השולחן, וכך יש גם בכף החיים וגם במשנה ברורה, הוא מפתיל ביום השני בירמיהו, כה אמר השם מצחן במדבר הנבד הקים מיפריים, בכתיב שם, זכור הזכרנו עוד, לזכר זיכרונות בראש השנה. למעשה, פה אנחנו יכולים ללכת לישון, למרות שכתוב בשם הארי, לא ללכת לישון בראש השנה, אולי אחרי חצות. זה החומר שמופיע לנו בטעם ובנימוק של בחירת ההפטרה. זה העניין. עכשיו, מכיוון שכולנו קראנו את הפרק הזה, אז אני מציע לפניכם, זאת אומרת, חלילה, לא שחסר לנו משהו בעניין הזה, אבל זה נראה טעם טכני. פה כתוב זכור הזכרנו, רחם הרחמנו, יום ראש השנה זה יום הזיכרון, וכו' וכו'. זה העומק של ההפטרה. הרי זו הפטרה שיש בה כמה וכמה נושאים מרגשים עד לדמעות ממש. הבכי של רחל, השיבה של בן עיוור ופיסח הרה ויולדת יחדיו ישובו, איזה פרק נפלא של קיבוץ גלויות. מה זה קשור לראש השנה? האם זה קשור לראש השנה? איך להבין את הדברים הללו? לכן אמרתי שהשיעור היום בעזרת השם הוא באותו סגנון של השיעור בשבוע שעבר, שאנחנו מצד אחד מביאים את החומר שמונח לפנינו, את מה שיש בקדמונים, בראשונים וכו'. זה מה שמצאתי, מישהו ימצא לדברים מעניינים, אז בשמחה ובאהבה אני אשמח לקבל את הדברים. אבל לעולם מוטלת עלינו חובה להעמיק, להתבונן, לראות מה אנחנו יכולים לבוא ולעשות. עכשיו, מתחת לקו, ישנה כותרת תשובה בקיבוץ גלויות. ישנה מחלוקת גדולה בגמרא בסנהדרין. האם גאולת ישראל תלויה בתשובה, כן או לא? מחלוקת רבי אליעזר ורבי יהושע. זאת אומרת, במה תלויה הגאולה? האם הגאולה תלויה בתשובה? או שהיא לא תלויה. קדוש ברוך הוא יחליט, זה מה שיהיה. ראש וראשון לכל הדברים הללו, זה פרשת התשובה ופרשת ניצבים. הרי היא כתובה כאן לפניכם. ומה אומרת לנו התורה? והיה כי יבואו עליך כל הדברים האלה, הברכה והקללה, אשר נתתי לפניך, ואשר אותי לבביך בכל הגויים, אשר הדיחך השם אלוקיך שמה, ושבת בשם אלוקיך, ושמעת בקולו, ככל אשר אנוכי מצווך היום אתה ובניך בכל לבבך ובכל נפשך. ושב השם אלוקיך את שבותך וריחמך, וריחמך, זאת אומרת, עד עכשיו אנחנו עוסקים בפרשת התשובה, אבל תראו איזה אלמנט נכנס בפסוק הזה. ושב וקיבצך מכל העמים אשר הפיצך השם אלוקיך שם. חלק מתהליך התשובה גורר בעקבותיו קיבוץ גלויות. הקדוש ברוך הוא מחזיר אותנו לציון. ושב וקיבצך מכל העמים אשר הפיצך השם אלוקיך שם. תכף נראה דברים ברב סולובייצ'יק, מה המשמעות, למה זה הולך ביחד בשם האדמו"ר הזקן מחב"ד, איך הוא למד פשט בעניין הזה. אם היא נידחך בקצה השמיים, אתה נמצא בוורשה, בתימן, במרוקו, בצ'כיה, במצרים, בלוב, בסוריה, אם היא נידחך בקצה השמיים, בכל מיני מקומות רחוקים, משם יקבצך השם אלוקיך ומשם יקחיך. למה זה קשור לתשובה? קיבוץ גלויות. כנראה שזה קשור לתשובה. כשתשובה וקיבוץ גלויות הולכים ביחד. והביאך השם אלוקיך אל הארץ, אשר ירשו אבותיך, וירישתה ויתימך וירבך מאבותיך, ומל השם אלוקיך, ונתן, ואתה תשוב ושמעת, וכו' וכו'. כי תשמע, אני קורא בפסוק י', בכל השם אלוקיך לשמור מצוותיו וחוקותיו הכתובה בספר התורה הזה, כי תשוב אל השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך. התורה מלמדת אותנו שיש זיקה, יש קשר בין קיבוץ גלויות לבין פרשת התשובה, לבין העובדה עם אדם, עם עם, עם אומה, אם העולם חוזר בתשובה באיזשהו מקום, יש גם קיבוץ גלויות, ואמרתי שנסביר את המשמעות של העניינים הללו. ומסתבר שהרמב״ם פוסק את זה להלכה. מקום מספר 8, הרמב״ם בהלכות תשובה, בפרק ז' בהלכה ה', כותב הרמב״ם את הדברים הללו במפורש. כל הנביאים כולם ציוו על התשובה, ואין ישראל נגאלים אלא בתשובה. וכבר הבטיחה תורה שסוף ישראל לעשות תשובה בסוף גלותן, כשהם גולים ונמצאים בכל מיני מקומות, ומיד הם נגאלים, שנאמר והיה כי יבוא עליך כל הדברים האלה, ושבתה בשם אלוקיך ושם בשם אלוקיך וכו' וכו'. זאת אומרת שיש כאן זיקה הרבה יותר משמעותית, רק רגע אחד, יש כאן זיקה מאוד מאוד משמעותית בין כיבוש גלויות לבין התהליך של תשובה. עכשיו, אל תשאלו אותי אם הביצה קדמה לתרנגולת או התרנגולת לביצה. זאת אומרת, אם יעשו תשובה נגלים או אם תהיה גאולה תהיה תשובה, אני לא ניכנס כרגע לסיפור הזה. לא שכחתי אותך שוקי, רק רגע אחד. אנחנו מדברים על ירמיהו, ירמיהו למד א', אחת הבעיות הקשות בספר ירמיהו, סדר הזמנים של הנבואות. לא ניכנס לזה כרגע. בגדול, בגדול, כדי שנדע מה אנחנו מדברים. אנחנו יודעים שעם ישראל, למדנו כולם ספר יהושע, נכנס לארץ. 40 שנה אחרי שיצאו ממצרים, נכנסים לארץ ישראל. נכנסים לארץ ישראל בי' בניסן. 40 שנה אחרי שיצאו ממצרים. יצאו ממצרים בתתווה בניסן, נכנסים לארץ ישראל בי' בניסן. 850 שנה נמצאים בארץ ישראל, זה משך כל חלק הנביאים של התנ"ך, כל חלק הנביאים של התנ"ך, מיהושע עד סוף מלכים, מה שנקרא אצלנו נביאים ראשונים לצורך העניין, עד פרק כ"ה שם במלכים ב', שמה הפרק הזה מתאר? את חורבן הבית ואת הגלות. איך החלוקה הפנימית של הספרים? לא משנה כרגע, נגיע לזה גם כן. אין פרופורציה בין הפרקים לבין הזמן שלהם, רק לסבר את האוזן. ספר יהושע מסתרע על פני 28 שנים. ספר שופטים על פני 330 שנה. ומספר הפרקים הוא כמעט זהה. אז זה לא משנה לנו כרגע, בגדול, אנחנו מדברים על 850 שנה שעם ישראל נמצא בארץ ישראל לפני הליכתו לגלות. ב-50 השנים האחרונות הללו מתנבא ירמיהו. במקביל אליו יש לנו בגולה הנביא שקוראים לו יחזקאל, בארץ ישראל יש את ירמיהו. הוא הולך פה, הוא בא מהנתות מארץ בנימין, הוא מסתובב בעיר דוד, הוא עולה למקדש, הוא אומר נבואות בשער בית השם, הוא מסתובב פה, יכול להיות אפילו במתחם שישיבת הכותל בנויה עליו. תחשבו מה המשמעות של הדבר הזה. אנחנו יושבים פה היום, י"ג באלול תשע"ג, לומדים נבואות של ירמיהו שנאמרו פה. פה במקום הזה, לא בשום מקום אחר. ואם לא במקום הזה פיזית, במקום שרואים אותו מפה. אז ב-50 השנים האחרונות, שלפני חורבן בית ראשון, אומר ירמיהו, נכנסת הנבואה הזאת, ואנחנו לא יודעים בדיוק מה. מה קרה 50 שנה קודם? 50 שנה לפני שירמיהו מתנבא. גלו 10 השבטים ונעלמו לנו. אנחנו לא יודעים איפה הם. נעלמו 10 השבטים. בסוף, כשנחרב הבית וגלינו מירושלים, היינו מסכני מסכנים. מי נשאר פה? יהודה ובנימין בקושי. גם החרש והמסגר, לא רוצה עכשיו להכניס אווירה של פורים, אבל שעוגלה מירושלים, עם הגולה אשר עוגלתה עם יוחניה מלך יהודה, גם זה היה 11 שנים לפני החורבן של בית ראשון. זאת אומרת, הגלות הראשונה היא גלות 10 השבטים. זאת אומרת שאנחנו מגיעים 850 שנה לנבואות של ירמיהו שהבית יחרב, בפועל זה הגלות השלישית. 100 שנים לפני חורבן הבית גלו 10 השבטים. 11 שנים לפני חורבן הבית גלו החרש והמסגר עם יוחניה. ובחורבן הבית גלו כל המסכנים אלה שנשארו. עכשיו נתאר לעצמנו, היום לפני 50 שנה אני נכנס לרגע לנעליים של ירמיהו, למרות שהוא היה כהן, ובטח הרבה זמן הוא היה חלוץ נעליים, כי הוא היה צריך לברך את כולם, אז עומד ירמיהו ואומר, אנחנו הולכים עכשיו לגלות, אבל גבעל חסרים לנו 10 השבטים. רוב עם ישראל חסר לנו. הם אינם. למה? מה, אמרתי משהו לא נכון?
לא,
מה זה? לא ידוע לי שמישהו החזיר בסדר שבטים.
יש משנה, רבי עקיבא אומר.
כתוב.
יש משנה בסנהדרין, רבי עקיבא אומר, אבל זה בדיעבד, זה לא...
אם נחזור או לא,
אם נחזור או לא,
זה משנה. בפשטות הם...
בעיקר שהם לא חזרו.
תכף נראה. אולי חלק מהם חזרו, אבל בפשטות יש שם דיון, ואחד המקורות מופיע של ספריה ונביא, שואלים איפה שחולדה הייתה נביאה כשמצאו את ספר התורה. אז כתוב שחולדה הייתה בשולים, איפה ירמיהו? ירמיהו הלך להחזיר את עשרת השבטים. זאת אומרת שזה היו דברים טריים, זה היה 50 שנה לפני כן זה קרה, אז מחפשים את עשרת השבטים. עכשיו, בוא נתבונן לרגע בפרק, בפרק שלפנינו, אני קורא בפסוק ו', כי כה אמר השם, רונו ליעקב שמחה, וצהלו בראש הגויים, השמיעו, הללו והימרו, הושע השם את עמך את שארית ישראל, הנני מביא אותם מארץ צפון, וקיבצתי מים קטעי ארץ, בן, עיוור ופיסח, פיסח זה מי שחסר לו רגל או יד או משהו כאין זה, הרע ויולדת יחדיו, קהל גדול יבואו הנה, ישובו הנה, בבכי יבואו, ותחנונים מובילים, הוליכם אל נחל מים בדרך ישר, הם לא יצטרכו לקנות בקבוקים של מי עדן בדרך, הכל יהיה להם. לא יקשו בה, כי הייתי לישראל לאב ואפרים בחורי הוא. לא ניכנס כרגע למה כל עשרת השבטים נקראים אפרים. אבל מה שקורה כאן, אנחנו מתחילים לקבל איזשהו כיוון. אם התורה אומרת לנו שהתשובה וקיבוץ גלויות הם הולכים ביחד, אז עכשיו אנחנו עומדים מה? אנחנו עומדים ביום השני של השנה, בית בראש השנה. קראנו את פרשת העקידה, ואנחנו כולם רוצים להתאמץ ולהתחזק בתפילה. קבעו לנו חכמים לבוא ולהפתיר בירמיהו. במה להפתיר בירמיהו? כשירמיהו מתנבא שיחזרו עשרת השבטים, מה הוא אומר פה? רואו ליעקב שמחה וצהלו עם ראשה, השם את עמך, הנני מביא אותה. הגידו באים למלכה, מה המשמעות של פסוק ת? מזרה ישראל יקפצנו ושמרו כרועי עדרו, כי פדה השם את יעקב וגאלו מיד חזק ממנו, ובאו ורננו ממרום ציון ונהרו. מה הוא אומר? הכל התהפך, מזרה ישראל. מה זה לזרות? לומדים עכשיו, שמעתי מרם שלמה, לזרות לרוח זה לפזר. מזרי ישראל, הקדוש ברוך הוא שפיזר את עם ישראל, הוא יקבץ אותם מחדש, הוא יחזיר אותם, הוא יביא אותם לארץ ישראל. מקבלת, נכון, לזרות לרוח. זאת אומרת שכל ההפטרה הזו, מעבר לזכור, לזכרנו, רחם הרחמנו, היא פתאום נותנת לנו את כל העוצמה של ראש השנה. תשובה וקיבוץ גלויות. אלה הדברים שבאים והולכים יחד. שוקי, מה רצית לשאול ונתקדם?
קיבלת תשובה
מהמצדה הרבה. קיבלת תשובה, ברוך השם. בא לעקדת יצחק, רבי יצחק ארמה, היה ממגורשי ספרד, וחיבר פירוש פילוסופי על התורה בשם עקדת יצחק. פירוש קשה מאוד, יש לו 150 שערים, ופה מובא משהו מתוך השער המאה. ומה כתוב כאן? וכתוב כאן בדיוק את אותו רעיון ואת אותו דבר. אמנם אחר שזכר אופן הופכם אל הדרך, והגיעם אל תכלית הריחוק בו, סידר למולו תיקון התשובה הנאותה לו על הדרך שסידרנו בהקדמה, והיא החשובה הכוללת את הכלל, כמו שהנסיגה גם היא הגיעה אל הכלל, ואמר, והיה כי יבואו עליך כל הדברים האלה, הברכה והכללה, אשר נתתי לפניך בשבותיי לבביך, ושבת עד השם אלוקיך ושמעת בקולו, ירצה כאשר יגיעך תכלית הריחוק מעל השם אלוקיך, אשר בחמתו נתרחקת גם כן מעל אדמתך ונטל ממך כל תורותיך. תראו איזה רעיון פילוסופי זורע בנו בעל העקדת יצחק. הוא אומר, מה זאת אומרת שאדם מתרחק מהקדוש ברוך הוא? הוא באיזשהו מקום יוצא לגלות של עצמו. זאת אומרת, הריחוק הוא לא רק ריחוק גיאוגרפי. הריחוק הגיאוגרפי הוא גם ריחוק מוכני. אם אני רחוק מהקדוש ברוך הוא, זאת אומרת שאני בגלות, אני באיזשהו מקום, אני לא אני. אני לא נמצא במקום הטבעי שלי, במקום ששייך אליי. ותכף נראה איך הרב סולובייצ'יק פיתח את העניין הזה. הנה יהיה התיקון לך מה שאמרנו למעלה, שהוא תיקון הולכי דרכים בתאותם ללכת הפך המגמה, חזרת פן לאחורי ממש עם התמדת ההליכה, כי היא עצמה סוד התשובה, ולזה בשבותי לבביך. ומה הוא מסביר? כי סיבת ריחוקך לא היה רק במה שפנית עורף אל אלוקיך, ובמצב ההוא הרבית נסיעותיך יום יום, עד הגיעך את תכלית הרוחק ממנו, ושהעצה יוצא לשועתך שתחזור בך, ושבת פניך אל השם אלוקיך ושמעת בקולו שנקרא אליך, ותדמיד ההליכה אל קולו קריאתו הלוך וקרבת שתגיע הדיור. והנה שיסור הריחוק מבינך לבינו, יסור גם כן הפיזור אשר בין קצתכם וקצתכם, גם ריחוקכם מארצכם, כמו שאמר ושב השם אלוקיך את שבותך מריחמך ושב וקיבצך וכו'. כל הדברים הללו כתובים במשפט אחד באורות התשובה. כותב הרב במקור אסתר, הערת התשובה ישנה בישראל, התעוררות חפצה של האומה בכללה לשוב אל ארצה, אל מהותה, אל רוחה ואל תכונתה, באמת אור של תשובה יש בה. הגילוי הזה, שעם ישראל רוצה לחזור לארצו, רוצה לקבץ את הנידחים ולאסוף את הכל יחד, הוא אור התשובה. קיבוץ גלויות ותשובה הולכים ביחד. ובאמת הדבר מתבטא בבירור גמור בביטויה של תורה, ושבת עד השם אלוקיך, כי תשוב אל השם אלוקיך. התשובה היא תשובה פנימית, אלא שהיא מחוסה בהרבה מסכים חוצצים, ועם כוח בשום עיכוב ומניעת ההשלמה לעקב את האור העליון מהופיע עלינו. זאת אומרת, אנחנו רואים, אנחנו מתחילים לקבל כבר איזושהי הבנה במשמעות של ההפטרה הזאת. איך ההפטרה הזאת בנויה? חמשת הפסוקים הראשונים של ההפטרה מראים עד כמה הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. כה אמר השם הצחן במדבר, עם שריד היחרב. למה שריד היחרב? יצאנו ממצרים. המצרים עיקו אותנו מכה קשה, הלוך להרגיעו ישראל. מרחוק השם נראה לי. פעם, ריבונו של עולם אהב אותנו. במאמר המוסגר, בברסלב כתוב שזאת כל עבודת ראש השנה. מרחוק השם נראה לי. כתוב בליקוטי מוהר"ן שזה כל העבודת של ראש השנה, אבל לא נאריך בזה כרגע. ואהבת עולם אהבתיך, על כן אשכתיך חסד, עוד אבנך ונבנית בתולת ישראל, עוד תעדי תופייך ויצאת במחול משחקים, עוד איתיך כרמים בערי שומרון. הגלו אותנו, אשור, הגלו אותנו מערי שומרון. אנחנו עוד ניתה כרמים בערי שומרון, נטו נוטים וחילנו, נטע לבל, זה כמו מעשר שני, אוכלים אותו בקדושה בירושלים, כי יש יום קראו נוצרים, נוצרים לא התנועה הנוצרית, נוצרים מלשון נוטעים. יש יום קראו נוטעים בהר אפרים, קומו ונעלה ציון, ניקח את הנטע לבל ונעלה אל השם אלוקינו. ואז דיברנו כבר, לא נחזור על זה רגע, לא נחזור על זה עוד פעם. הקדוש ברוך הוא מקבץ את נדחי ישראל, פסוק ת' שמחה תחת יגון, כי פדה השם את יעקב וגאלו מיד חזק ממנו, ובאו ורננו, תשמח בתולה במחול וריבתי נפש הכהנים דשם. ואז מגיע הסיפור של רחל שעוד מעט נתייחס אליו, אבל אנחנו מתחילים, אני מקווה, אלא אם כן אתם חולקים עליי ואתם מציעים איזה תיאוריה אחרת אני מוכן לשמוע. יש בעיה, בכל מאגרי המחשוב למיניהם לא הכניסו את הספרים של הרב סולובייצ'יק. לא יודע איך יכול להיות דבר כזה. אני מקווה שיקום פה איזה סטארט-אפיסט אחד ויעשה מזה. אז יש כאן קטע מעל התשובה, אם אתם יכולים להעביר את זה ביניכם. ציינתי את זה בדף המקורות, ואם אפשר להעביר, שממש נדבר על העניין הזה, על התשובה, תוך כדי שמחלקים את הדפים הקטנים הללו, על התשובה זה ספר של הרב סולובייצ'יק, היה עושה בארצות הברית כנסי תשובה, וכל שנה, והיה מלמד כמה קטעים ברמב"ם בהלכות תשובה. זה היו שיעורים שבין 4 ל-6 שעות, תחשבו על עצמכם, על עצמנו, על כולנו, שיעור בין 4 ל-6 שעות, לא הכירו אז בעיות של קשר וריכוז ועניינים, לא שמעו על הדברים האלה. זה הכל חידושים של הדור שלנו. יש לכולם? יש לכולם, אנחנו, מי שרוצה לציין לעצמו, זה על התשובה עמוד 298. אז יש לכולם? יש בדיוק. אז כותב הרב סולובייצ'יק, מהו הקשר בין תשובה בקיבוץ גלויות של דיביית מלך המשיח? שאלה זו נשאלה בפני רבים, ויש עליה שתי תשובות. תשובה אחת בפי חכמי ההלכה, ואחרת בפי חכמי הקבלה. שתיהן אמת ושתיהן רבות משמעות. חכמי ההלכה קבעו, וההלכה נפסקה. ראינו את זה, כי אין ישראל מגלים אלא בתשובה. לעומת זאת, ניתנה לנו הבטחת לסופם של ישראל לעשות תשובה מיד ומגלים. בפרשת ניצבים מצויים שני הדברים הללו. תחילה, כי ישראל יגאלו רק לאחר שישובו בתשובה. ושני, הבטחה כי עד כמה שלא יהיו ישראל חוטאים ורחוקים, סופם לחזור לארץ ישראל על ידי התשובה. המקובלים והדברים מובאים בספר הזוהר ובאור החיים ובמפורש ומודגש על ידי בעל התניא באיגרת התשובה שלו. במקום שהוא מדבר על תשובה עילה ותשובה תתא, ובייחוד על ידי בנו הרבי האמצעי, בספר המעמיק שערי תשובה, יש שערי תשובה של רבי מיונה ויש שערי תשובה של חב"ד, כי התורה מדברת כאן לא רק בגלות ישראל במובן הגיאוגרפי-פוליטי, אלא גם בגלות היחיד במובנה המטאפיזי-רוחני. מטאפיזי, מה שמעל למציאות שאנחנו מבינים. מטא זה משהו שהוא למעלה, פיזי זה משהו שאנחנו יכולים לתפוס אותו. ותראו מה שהוא כותב כאן. החותם, עד כמה הדבר הזה הוא נכון? עד כמה אם אנחנו מפספסים משהו? מה זה חטא? חטא זה פספוס. עד כמה אם אנחנו מפספסים משהו, אנחנו מרגישים לא טוב. אדם קיבל על עצמו שהוא יגיע בזמן לתפילה. פתאום, איזה בוקר אחד, זה פתאום ברחו לו ה-10 דקות הללו. אם הוא אדם נורמלי, זה מפריע לו. החלטתי שאני רוצה להתחזק בזה. מה קרה לי? מחר אני צריך לעשות חיזוק יותר גדול. אז מה הוא כותב פה? כל חוטא הוא בגלות, הוא נידח בקצה השמיים, והוא נפוץ בעשרות מקומות, בחינת ופיצחה השם בגויים. גלות היא חוסר בית, והחוטא הוא בן בלי בית. תראו, הרב סולובייצ'יק בלשון המיוחדת שלו, מחבר ומצרף בגלות שהוא קורא לה פוליטית, גיאוגרפית, לבין גלות רוחנית של אדם חוטא, שאדם חסר לו משהו. לפי הדבר הזה, כל ההפטרה, לענד מה שנקרא, לענד ההפטרה הזאת מקבלת טעם אחר לגמרי. זאת אומרת, ביום ראש השנה, בעוצמה האדירה של התשובה וכו', אנחנו מחברים את קיבוץ גלויות שאין ישראל נגאלים אלא בתשובה. ועל זה אנחנו קוראים ועל זה אנחנו מדברים. זה שייך אלינו מאוד מאוד. יכול שיהיו לחוטא ארמונות, וילות נהדרות, אבל בית אין לו. יהודי אינו יכול למצוא לו בית אם אין הקדוש ברוך הוא שרוי פה בבית. הוא לא יכול למצוא לו בית, לא יעזור לו כלום. החוטא, אומרים חכמי הקבלה, אינו אישיות אחידה, ובתמימותם תפסו את הדברים בצורה מעמיקה יותר מהפסיכולוגים המודרניים. הוא אישיות מפוצלת, נפוצה, נידח ונהדף למשל כל רוח, כי הוא לא הוא, כי הוא לא הוא, הוא משהו אחר לגמרי. הוא חוטא, הוא עובד, הוא נידח. איך הנביא מתאר את זה? מה אנחנו אומרים בתפילה בימים נוראים? ובאו העובדים בארץ אשור והנידחים בארץ מצרים. ולבצדק מסביר באחד המקומות מה ההבדל בין עובד לבין נידח. מה המשמעות של העניין הזה? הוא אינו עקבי. הכללה של בהפיץ השם אתכם בעמים, מה הכללה הראשונה שהקדוש ברוך הוא מקלל את האדם בעולם, והאדם הזה מתקומם כנגד העניינים הללו? כולכם מכירים את זה. נו, מה הוא אומר לו? נא ונא תהיה בארץ, אומר לנו נריה את הפסוק. נא ונא תהיה בארץ, הפשט הוא שמה? חטאתי, למה נא ונא ונהיה בארץ? כי זה הולך ביחד. גלות גיאוגרפית היא גלות רוחנית. וגם אם הרב סולובייצ'יק לא אומר את זה, ודאי שלזה הוא מתכוון. חל לא רק על האומה, אלא על כל החוטא היחיד. כישרונותיו, כוחות הנפש שלו, רגשותיו ומחשבותיו, אין להם קשר פנימי. אין נקודה אחת שבה מתמקד את אישיותו. תשובה היא קיבוץ גלויות, שפירושה ייחודה וניחודה, וניקודה מחדש של האישיות שמתפצלה לרסיסים בעדיו של החטא. מה זה תשובה? אדם חוזר לעצמו, הוא חוזר להיות אדם שלם. הוא חוזר להיות הוא. זה לא כבר משהו שנאבד. כך כותב הרבי האמצעים. כתיב אם ילד החכה לקצה השמיים, משם יקבצך. ויש להבין איך שייך עניין קיבוץ ביחיד. האספה והקיבוץ זה לא שייך אלא ברבים. ואם השל הכתוב נידחך הוא בחינת פיזור ניצוצי חלקי אור הנפש אחד במקומות, זה כמובן מינוחים חבדים, קבליים, אבל את הרעיון כולנו יכולים להבין, הרעיון הוא פשוט מאוד. כנר השם נשמת אדם, נפש האדם שנבראה בצלם אלוקים היא אין סוף, ויש בעצמה מרחקים עצומים שבהם נפוצים מציצותיה ורוסיסיה שצריכים אספה וקיבוץ גם בכל יחיד. וזהו עניין קיבוץ גלויות כידוע ונקרא בחינת תשובת התא. יש משמעות רבה למקבילה הזאת שבין גלות וקיבוץ גלויות של כלל ישראל, במידה וכו' וכו', אבל התחלה יש כאן קיבוץ של יהודים לבין הגלות, המת הרוחני של החוטא שבתשובתו הוא בא לקבץ את הניצוצות הפזורים של אישיותו הרוחני כדי לעשותה שוב באישיות אחת. לפי ההסבר הזה, אני אומר שוב, מעבר למה שראינו בגמרא, בפוסקים וכו', זכור הזכרנו רחם הרחמנו, אנחנו מבינים שההפטרה שמדברת על קיבוץ גלויות היא מאוד 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 רלוונטית ליום ראש השנה, כי היא מחברת את ההתפזרות של הכלל עם ההתפזרות של היחיד. יחיד ששר ועושה תשובה, אז כל המציאות שלו היא מציאות אחרת, וממנו נדמה לי שזה העמקה בדבר הזה. הסבר נוסף,
לפי הרב סולובייצ'יק יוצא שהעונש הוא ביטוי חומרי לצד הרוחני של
כן,
החטא?
כן.
זה המידה אבל... כנגד מידה.
כן, כן. הצד הרוחני שאדם חוטא הוא מפוזר, אז הקדוש ברוך הוא כביכול מפזר אותו גם מהקרקע, גם מהאזור הזה.
חוטא באלוקים אחרים, אז הוא יוצר איזושהי מציאות של גלות, ולכן הקדוש ברוך הוא הגלה אותם.
זה מה שאמרנו קודם בשם קין. הוא חוטא, הוא הורג את אחיו. נא ונא תהיה בארץ. מה הקשר? אלא זה הקשר. שאם אתה חוטא, אז אין לך מקום. אין לך מקום שבעלי תשובה עומדים.
בכל חטא?
מה זה?
בכל חטא, אז דווקא
בארץ. זה אני לא יודע, אבל זה הרעיון שיש פה. הדבר הנוסף, ובוא נסיים, שמופיע בהפטרה, הוא מסיים אותה. מי שרוצה להעיר משהו, לחלוק, לתמוך, להוסיף, הרשות כמובן נתונה. הדבר האחרון שאנחנו צריכים לברר אותו, מה נכנסת לנו פה רחל? שרים את זה בסעודה שלישית, זה מילים מאוד יפות, מאוד מרגשות. כה אמר השם, קול ברמה נשמע, נאי וכי תמרורים, רחל מבכה על בניה, מענה להינחם על בניה כי איננו. כה אמר השם, מיני קולך מבכי, ועינייך מדמעה, כי אשכר לפעולתך נאום השם ושם הוא מארץ אויך, ויש תקווה לאחריתך נאום השם ושם הוא בנים מגבולה. שלושה פסוקים שעוסקים ברחל. אני חושב שגם כאן יש העמקה גדולה מאוד מאוד ביום ראש השנה. מקום מספר 12, פתיחת לאיכה רבתי. איכה בגימטריה 36, יש 36 פתיחתות לאיכה. פתיחתות, לפני שהמדרש מתחיל, אחת נעימה, נדמה לי שגובר מצא אותה, אבל, אז אולי יש 35, אל תתפסו אותי בעניין, אבל בפשטות, למדרש איכה רבתי, יש פתיחתות כמניין איכה, מקסימום חסרה אחת. אז בפתיחתה כ"ד כתוב כך, באותה שעה שיוצאים לגלות, קפצה רחל נגד לפני הקדוש ברוך הוא ואמרה, ריבונו של עולם, גלוי לפניך שיעקב עבדך אהבה לי אהבה יתרה ועבד בשבילי לאבא 7 שנים וכשהשלימו אותם 7 שנים והגיע זמן נשואי לבעלי יעץ אבי להחליפני לבעלי בשביל אחותי והושל עלי הדבר עד מאוד כי נודע לי העצה והודעתי לבעלי ומסרתי לו סימן שיכיר ביני ובין אחותי כדי שלא יוכל אבי להחליפני. סיפור לא מובן בצורה רגילה ופשוטה. רחל מכירה את יעקב, אמורים להתחתן, והיא שומעת שהולכת להיות איזושהי מזימה, היא מסכמת עם בעלה, הציפורן של הזרת היא בצורה כזאת וכזאת. יש לה סימנים מיוחדים כדי שלא יהיה בלבול. ומה קרה? ולאחר מכן ניחמתי בעצמי, ניחמתי מלשון חזן, התחרטתי. וינחם השם על הרעה שבידי לעשות לעמו. וינחם התחרט.
ניחמתי כי מלאכתי
שאול. ולאחר מכן ניחמתי בעצמי, וסבלתי את אהבתי, וניחמתי על אחותי שלא תצא לחרפה. אמרתי, אני לא מבינה, אם אבא שלי יכניס את לאה, איזה ביזיון יהיה, הכל יצעק, החליפו לי את האישה, זה לא האישה, אני לא מוכן, אני לא יודע, וכו' וכו'. ולערב חילפו אחותי לבעלי בשבילי, ומסרתי לאחותי כל הסימנים שמסרתי לבעלי, כדי שיהיה סבור שיהיה אחר. ולא, אלא שנכנסתי תחת המיטה שהיה שוכן עם אחותי, והיה מדבר אימה ואי שותקת, זה כמובן דברים שרק חז"ל יכולים לומר לנו. אל תשאלו אותי עכשיו איך זה יכול להיות, וכולי, אני לא נכנס לזה. ואני משיבתו על כל דבר ודבר, כדי שלא יכיר לכל אחותי. וגמלתי חסד אימה, ולא קינאתי בה, ולא הוצאתי על החרפה. ומה אני שאני בשר ודם, אפר ואפר, לא קינאתי לצרה שלי, ולא הוצאתי על הבושה או לחרפה, ואתה מלך חי וקיים, רחמן, מפני מה קינאת על עבודת כוכבים שאין בה ממש, והגלית בנה, ונהרגו בחרב, כוונה היא לעשרת השבטים, ועשו אויבים בם כרצונם, מיד התגלגלו רחמיו של הקדוש ברוך הוא ואמר, בשבילך רחל אני מחזיר את ישראל למקומה. עכשיו בוא נחשוב לרגע, מה המשמעות של הדבר הזה בראש השנה? אנחנו באים עם הזכויות של מה מרוחל, מה מרוחל, אמא רחל. אנחנו באים לפני ריבונו של עולם. אתה מתפלפל איתנו, פה חיפפנו את זה, פה עשינו את זה, פה ככה, פה ככה. אנחנו באים עם הזכויות של רחל. כל הראשי מיני קולך מבכי. כי יש שכר יפה לתת. מספרים שבחיים שמולביץ, ראש ישיבת מי, היה נוסע לקבר רחל ואומר לה, הקדוש ברוך הוא אמר לה, מי הולך מבכי, ואני חי עם הבן שלך, אומר לך, תמשיכי לבכות, תמשיכי לבכות על כלל ישראל, שהקדוש ברוך הוא יגן אותנו. אבל יש לנו כאן איזושהי נקודת חיזוק מאוד משמעותית בתפילה כלפי ריבונו של עולם. תראה איך רחל התנהגה איתך, תתנהג גם איתנו לפי משורת הדין. רחל בוודאי עשתה משהו שהוא לפני משורת הדין. לא צריך היה לעשות את הדבר הזה. היא עשתה משהו שהוא לפני משורת הדין. תעשה גם אתה לפני משורת הדין. זה המשמעות של העניין. זאת אומרת, יש לנו כאן עוד נקודה שמעמיקה את ההבנה, מעמיקה את ההבנה של השייכות של ההפטרה הזאת ליום הזה. המלבין, בדרכו המיוחדת, מסביר את הפסוקים כפשוטה. קול ברמה נשמע. מה זה קול ברמה? לא שהרימו את הקול. רמה זה שם של מקום. אומר המלבין, מאיר בארץ בנימין, רחל מבכה על בניה, מצייר כי רחל אם הבנים, צועקת בקול על שני בניה שגלו, שהם בני יוסף ובני בנימין. והנה, בני הבנימין שגלו עם יהודה לבבל, עתידים לחזור בימי קורש, והיא מבכה על בניה שהלכו בגלות עתה. אבל בני יוסף שגלו לחלך וחבור, זה גלות אשור, אין עתידים לחזור. מה שנאמר פה קודם, עליהם נאמנה להינחם, שהגם שתקבל תנחומים על בני בנימין בשובה בבית שני, לא תנחם על בני אשר איננו שהוא על בני יוסף. אומר לה הקדוש ברוך הוא, מניק הולך מבכי, על בני בנימין, ועינייך מדימה על בני יוסף. ונגד בני בנימין אמר, כי יש שכר לפעולתך. מה שאת מתפללת באדם, יש בזה שכר, כי ישובו מארץ אויב מגלות בבל. ונגד בני יוסף שאין לו ישובו, כי לפי דעה אחת לפחות עשרת השבטים לא עתידים לחזור, בכל זאת יש תקווה לאחריתך. יש תקווה לאחרית הימים בעת קץ, שאז ושבו בנים מכולם. רוצה לומר, הגם שהם עצמם לא ישובו, הבנים שלהם, שהם הדור האחרון, ישובו לגבולם. זאת אומרת, אז המלבין גם מנתח לנו את הדברים הללו כפשוטה. אם אני מסכם, אמרנו שאנחנו באלול הזה מבקשים להיפגש עם הפטרות הימים הנוראים. ראינו בשבוע שעבר את הפטרת יום א' של ראש השנה, שהיא תפילת חנה באומנות הכי גדולה שלה. איזה עומק הדבר הזה נותן לתפילה שלנו. איזה עומק הדבר הזה צריך לתת לתפילה שלנו. וזה תלוי בנו. יש זמן להקדיש זמן ללימוד התפילה של ימים נוראים. כל מי שרוצה שיבוא אליי. הלוואי כשהיו משחררים אותי מכל ענייניי בישיבה והייתי יכול לשבת ולגמוד אתכם כסדר תפילות ימים נוראים. בחברותות, כל מה שאתם רוצים. אבל למעשה יש לי עוד שני דברים לעשות פה וזה קצת בעייתי. אבל אני ממש בתחנונים ידבר רעש. תלמדו את המחזור. זה ייתן לכם טעם אחר לימים נוראים. טעם אחר לגמרי. מה הפסוקים ומה אומרים ומתי אומרים ואיך אומרים. וכל מי שרוצה לקבל הדרכה בעניין הזה, מזה אני לא פותר את עצמי. הלוואי שהייתי יכול לעשות יותר. אולי אני אעשה יותר, אבל תלמדו את הדבר הזה. אז זה ראינו בשבוע שעבר. היום נפגשתי עם ההפטרה של היום השני של ראש השנה. ההפטרה הזאת היא בירמיהו למד א' החלק הראשון של הפרק. ראינו בפוסקים שמנמקים את זה ברחם הרחמנו, זכור הזכרנו, זה פסוקים שאומרים בזיכרונות, הבן יקיר לי אפרים, המון המון לחנים אפילו, יש על הפסוק המיוחד הזה, עד כמה הוא מלמד ועד כמה הוא משמעותי. אנחנו ניסינו להעמיק בשתי נקודות. נקודה אחת, וראינו אותה אחר מהרמב״ם וקלה ברב קוק. הקשר בין תשובה לבין קיבוץ גלויות. וממילא ראש השנה שהוא הראשון לעשרת ימי תשובה, היום השני של ראש השנה הוא היום השני לעשרת ימי תשובה, מה לנו יותר מאשר לדבר על הפלא העצום של קיבוץ גלויות? ובדור שלנו נעשה פה רגע סקר, מאיפה יש פה אנשים? האם נמצא נקודה בגלובוס שאין ממנה אנשים? הם, הוריהם, סביהם, סבי סביהם וכו'. קיבוץ גלויות שאין כדוגמתו. תתבוננו הערב בתפילת ערבית. תפילת ערבית, אנחנו עוד בזמן בסדר. אני כבר לא חוזר על הפתיחה של ארוחת הערב. אז תתבוננו הערב בתפילת ערבית ב-18. החלק הראשון, שלוש ראשונות, אחרי זה מתחילות בקשות פרטיות. אתה חונן לאדם דעת, השיבנו אבינו, סלח לנו, גאולה פרטית, גואל ישראל, גאולה פרטית. אחרי זה מופיעים שני דברים שבלעדיהם אדם לא יכול לחיות. רפואה ופרנסה, רפאנו וברך עלינו. מה כשהתפילה עוברת לכלל ישראל? מה הברכה הראשונה שמתפללים עליה? קיבוץ גלויות. זה הברכה הראשונה כשאנחנו עוברים לחלק הכלל ישראלי של תפילת העמידה. הדבר הראשון הוא קיבוץ גלויות. זה הדבר הראשון שאנשי הכנסת הגדולה שמו לנו בתפילה, קיבוץ גלויות. אז כאן בהפטרה מרגשת הזאת ירמיהו זועק על עשרת השבטים שיחזרו באיזה יום טוב יהיה ומה יהיה ואיך יהיה וכו', ויכול להיות שהוא גם מדבר על זה שיבלו בתקופה שלו ובזמן שלו. אז הוא נותן לנו כאן מימד נוסף של תשובה וגאולה. ומה ש... עם ההסבר של הרב סולובייצ'יק, שנדמה לי לא שצריך הסכמות של דרדיקי כמוני, אבל היחס הזה בין הפיזור הנפשי, בין החוטא שלא מוצא את עצמו, לבין הגלות הגיאוגרפית, הפוליטית וכו'. וסיימנו בעניינה של רחל. רחל זה זכות אדירה שעומדת לידינו. אם רחל ויתרה בצורה כל כך עוצמתית, ריבונו של עולם, תבטל גם לנו. וממילא, זה מה שאומר לה הקדוש ברוך הוא, מי קולך מבכי בעיניי, מנימה וכו', אני מבטיח לך, אני אחזיר את הילדים העובדים הביתה. תודה רבה ולהתראות. שבוע הבא, הפטרת שבת תשובה.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.